כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי חף בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים, דף מ"ד. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים עם שתי הערות על אשר למדנו בדפים ממ' וממ' ג'. והדברים לקוחים מספר מאורות הדף היומי. בדף ממ' עמוד ב' למדנו במשנה שאדם המודר הנאה מחברו רשאי להסב עמו על אותו שולחן, כשכל אחד מהם אוכל את סעודתו ואין לנו חוששים שמה יאכל בטעות ממאכלי חברו ויעבור על איסור הנדר. שואלים הראשונים, מדוע מותר לאדם הנדור הנאה מחברו לאכול עמו על אותו שולחן? הרי מבואר במסכת חולין דף קוף דלת עמוד ב', כך גם פוסק השולחן ערוך ביורד היה סימן פי ח', כי שני אנשים המכירים זה את זה אין להם להסב לאותו שולחן כשהאחד אוכל בשר וזולתו מאכלי חלב, כי חוששים שמה תוך כדי הסעודה ישלח האחד את ידו לצלחת רעהו ואיתה ממנה מעט ויקשל באיסור של אכילת בשר בחלב. אם כן, מדוע איננו חוששים לאותו מכשול לגבי מודר הנאה מחברו? מתרץ על כך הראש בסוגייתנו שלגבי אדם המודר הנאה מחברו לא ראו חזל צורך לאסור את האכילה בצוותא, שהרי בדרך כלל אנשים שאוסרים על זולתם ליהנות מממונם אינם עושים זאת מתוך ידידות עמוקה, אלא מחמת שנאה וכדומה, וממילא אין חשש שהקרבה ביניהם בשעת האכילה תגרום למודר לאכול ממאכלי חברו. השח מביא את סברת הראש להלכה, ודן השח, האם לפי דבריו של הראש יש מקום לאסור אכילה על גבי שולחן שמונח עליו בשר שאינו כשר, שהרי במקרה זה לא שייך את סברת הראש ששונאים זה את זה, ומן הראוי היה לאסור אכילה בסמוך למאכלים שאינם כשרים. אבל השח דוחה את הסברה הזו משום שכל החשש שמא יבוא לאכול מהמאכל האסור עליו, אינו אלא במאכל המותר באכילה, ורק מחמת גורם חיצוני נאסר עליו לאוכלו. כגון כשאוכל מאכל בשר, אסור שיהיה מונח עמו מאכל חלב, שכן החלב בעצמו מותר באכילה, ויש חשש שמא מחמת רגילותו לאכול מאכל זה יבוא לאוכלו. וכן במודר הנאה שעצם המאכל מותר ורק מחמת הנדר הוא אסור, היה מקום לגזור ולאסור אילולי שהם שונים. אך מותר לאכול על שולחן בו מונחים שאר מאכלים אסורים כגון בשר טריפה וכדומה, ואין חשש שמא יבוא לאכול מהם שאיסורם הוא מחמת עצמם. על פי זה כותב הפתחי תשובה, שאין לאכול על שולחן שמונחים עליו מאכלים שנאסרו באיסור נדר, שהרי מאכלים אילו רגילו באכילתם, ועלול להימשך ולאוכלם ללא שימת לב. לכן, אין לאכול בפסח על שולחן שמונחים עליו קטניות, שכן קטניות הרי מותרים באכילה בכל ימות השנה, ואסורים רק בפסח מחמת מנהג שהוא כנדר, ויש חשש שמחמת ההרגל ייטול מהם ויוכל. בבחינה שערך הגאון רב ניסים קרליץ שליטה לקבוצת אברכים שבאו להיבחן לפניו על יורה דעה, שאל הרב את הנבחנים שאלה מעניינת. אדם שכובד בפירות בבית משפחה שאינה שומרת תורה ומצוות, היכן הוא יניח לתרומות ומעשרות שיפריש מאותם פירות? והתשובה לכך היא שיש לה אסירה מעל השולחן, וזאת על פי דברי השח הנזכרים שאסור לאכול על שולחן שמונחים עליו מאכלים שבדרך כלל אדם רגיל לאוכלם, ורק כעת הם אסורים מחמת איסור כלשהו. ועל כן, כשמונחים פירות שהופרשו כתרומות ומעשרות שבדרך כלל הם מותרים באכילה, אסור לאכול על אותו שולחן כל זמן שהפירות הללו לא הוסרו מהם. ועוד עניין מדף מ"ג עמוד א', לגבי אדם שהדיר את חברו מליהנות מנכסיו, ולאחר מכן הפקיר המדיר חפץ כלשהו. דנה הגמרא, האם חברו מודר ההנאה רשאי לזכות באותו חפץ? הבסיס לנידון הוא, האם הפקר כמתנה? כלומר, יש לדון מהו התהליך הממוני שעובר על חפץ שהופקר וזכה בו אחר. האם המפקיר הוציא את החפץ מרשותו על ידי שהפקירו ועכשיו זוכה בו חברו? או שמא על ידי ההפקר נותן המפקיר רשות לכל הרוצה להוציא את החפץ מרשותו, והרי זה ככל קניין שאדם קונה מחברו חפץ. לפי זה, אם נאמר ששחייה בחפץ מופקר כמוה כקניית מתנה, אם כן, אין המודר הנאה מחברו יכול לזכות בחפץ שהפקיר המדיר, שהרי בכך הוא נהנה מממונו. ולהלכה נפסק שהפקר אינו נחשב כמתנה, ולכן מותר למודר ליטול חפץ שהפקיר המדיר. נפסק להלכה שאסור לאדם להקנות בשבת מתנה לזולתו, משום שאסרו חכמים מקח וממכר בשבת. ונחלקו הפוסקים, האם למרות שהוכרע שהפקרת חפץ מפקיעה אותו מרשות הבעלים, והזוכה בו אינו נחשב כמקבל מתנה מהבעלים, מכל מקום אסור להפקיר חפצים בשבת, או שמה מאחר שאין זה נעשה כדרכי הקניינים, לא אסרו חכמים את פעולת ההפקרה בשבת. להלכה פוסק השמירת שבת כהלכתה, בפרק חפתת, שאין להפקיר חפצים בשבת, אבל לצורך מצווה מותר. ולכן מותר לאדם להפקיר חמץ שיש ברשותו בערב פסח שחל בשבת, שהרי עושה כן לצורך מצווה. עוד קופים הפוסקים, שעל אף שאסור להפקיר חפצים בשבת, מכל מקום מותר להניח חפץ ברשות הרבים, למרות שעל ידי כך נהפך החפץ להפקר. כפי שכתבנו, אדם הלוקח חפץ מההפקר אינו נחשב למקבל את החפץ מבעליו הקודם. ומטעם זה מותר בשבת לאדם לקחת חפץ של הפקר או מציאה ללא סימנים הנמצאים ברחוב במקום שיש עירוב כשר ולזכות בהם. מאחר שאין כאן דרך מקח וממכר, היות שאין הבעלים המקנה את החפץ נמצאים כאן. אבל על ההלכה הזו מוסיף הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שלא יגביה הקונה את המציאה או את החפץ המופקר באופן שמראה לעין כל שעושה הגבעה לשם קניין. אלה הם שני העניינים שהערנו לגבי אשר למדנו להיל, והדברים לקוחים כאמור מספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לאיביו, פוסעים אנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. אי רצון מלפניך, אדוהינו אליי, ולא יעבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. בפתח שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו משננים את אשר למדנו אתמול. אבל היות והיום אנחנו שווים ומשננים במסגרת לימוד הדף היומי את הדף אשר למדנו אתמול, שהרי הדפים אינם קצרים והדפים מכילים בתוכם סוגיה אחת ארוכה, לכן לימודנו היום יתחיל מדף מ"ג. מה שנעשה עכשיו במסגרת השינון והחזרה, נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות על דף מ"ג. שאלה הראשונה הייתה, כיצד מסבירים את המשנה שאמרה לא ילבנו ולא ילווה ממנו, ומדוע למדיר אסור ללוות מהמודר? התשובה, לרבי יוסי ברבי חנינה המשנה מדברת בשנדרו זה מזה, אסרו אחד על השני, ולאביי זו גזירה שלא יבוא המודר ללוות מהמדיר. שאלה שנייה בדף מ"ג, אומר קונם שדי שאיני חורש בפרתך, האם לאחרים מותר לחרוש שדהו בפרה הזו? התשובה, אם דרכו לחרוש את שדהו בעצמו, לאחרים מותר. אם אין דרכו לחרוש בעצמו, גם לאחרים אסור. שאלה שלישית, לאווה אמינא, מדוע לרבי יוסי אסור למודר לקחת את מה שהפקיר המדיר? התשובה, לרבי יוסי הפקר לא יוצא מרשות המפקיר עד שאחר זוכה בזה, וממילא זה כמו שהמדיר נותן לו. שאלה רביעית, לאווה אמינא, באיזה אופן לרבי יוסי יכול המודר לקחת את מה שהפקיר המדיר ומדוע? התשובה, מה שהמדיר הפקיר לפני הנדר מותר למודר לקחת, וזאת כיוון שאין דעת המדיר על זה. שאלה חמישית, מה הטעם של רבי יוסי למסקנה? התשובה, גזירה שמה המדיר יאמר שמפקיר את זה רק כדי שיזכה המודר. והשאלה האחרונה על דף מ"ג, מדוע המפקיר את שדהו יכול לחזור בו כל ג' ימים? והתשובה, תקנת חכמים מפני הרמאים שמפקירים רק כדי להיפטר ממעשר וזוכים חזרה בהפקר. אלה הם התשובות לשאלות שלנו על דף מ"ג ממסכת נדרים, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת, הכל ערוך ומוכן בסייעתא דשמיא הגדולה לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי כ' בתמוז תשע"ה. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף מ"ד ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"ג עמוד א' מן המשנה, שפותחת במילים אמר לו השילני פרתך, אמר לו אינה פנויה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. במשנה הזו יש שני חלקים. החלק הראשון, המשך של המשנה הקודמת, לעיל בדף מ"ב עמוד ב', שבה נאמר שהמודר הנאה מחברו לא ישילנו ולא ישאל ממנו. המשנה הזו באה לבאר שאף שאסור המודר לשאול מחברו, בכל זאת קיים אופן בו הוא כן יכול לשאול. חלק השני של המשנה בא לבאר אופנים מסוימים בהם מותר המודר ליהנות מאותו אדם שהוא אסור בהנאתו, על ידי שההנאה באה בעקיפין ולא ישירות מהאדם שהוא אסור בהנאתו. מבאר את המשנה מהו האופן בו המודר מותר לשאול מחברו. אדם שאמר לו, ביקש מחברו, אשילני את פרתך, ואמר לו, השיב לו חברו, פרתי אינה פנויה, והמבקש כועס על חברו שאינו רוצה להשאילו, ואמר לו, קונם שדי, אני אוסר את השדה שלי לגבי הפרה הזו שאני חורש בה לעולם. כלומר, הוא אסר על עצמו את חרישת שדהו בפרת חברו. ולא נתבהר בדבריו האם מסר את החרישה בפרה רק על עצמו או גם על אחרים, ועל כן, אם היה דרכו לחרוש בעצמו, הוא אסור בחרישה וכל אדם מותרים, כיוון שאנו תולים שלא הייתה כוונתו אלא על עצמו, ולמרות שבכל מקום אסור המדיר להנות את המודר אף על ידי שליח, שרי סוף סוף על ידי שליח המודר נהנה מהמדיר, כאן לא אסר על עצמו את ההנאה מהחרישה, אלא רק את מעשה החרישה, ולכן כוונתו הייתה לאסור רק את מי שדרכו לחרוש בפרה. ואם אין דרכו לחרוש בעצמו, הוא וכל אדם אסורים, שמכיוון שאין דרכו לחרוש, לא נתכוון לאסור על עצמו את מעשה החרישה, אלא את ההנאה מהחרישה. ועל כן אסור ליהנות גם מחרישת אחרים. ואף שבמשמעות לשונו הייתה לאסור על עצמו, מכל מקום בנדרים עומדים את כוונת הנודר לפי העניין שבשבילו נדר ולא לפי משמעות הדיבור. מבארת עכשיו המשנה שישנם שלושה אופנים בהם יכול אדם ליהנות בעקיפין את מי שמודר ממנו הנאה. האופן הראשון, אדם המודר הנאה מחברו ואין לו למודר מה שיוכל, ולאו דווקא אם אין לו מה לאכול, אלא אורך דמילתא נקט שכשאין לו מה לאכול מחפש המדיר דרך ליהנות. הולך המדיר אצל החנווני ואומר לחנווני, איש פלוני נודר ממני הנאה ואיני יודע מה אעשה. והוא החנווני נותן מזון לא למודר, ובא החנווני ונוטל מזה שאמר לו את התשלום עבור מה שנתן למודר. נמצא שהוא גרם הנאה בעקיפין לאותו אדם שמודר ממנו הנאה. אבל ודאי שאדם לא יכול לומר לחנווני, אני חייב לשלם עבור זה שתיתן לאותו מודר, כי אז אנו דנים אותו כשלוחו להנות את המודר, ואסור המודר ליטול את המזון מהחנווני, אלא אם המודר ירצה בעצמו לשלם, ואז אין בכך איסור. והרמב״ם בפירוש המשניות מסביר, שהמודר הנאה מתחייב לשלם לחנווני על המזון, אלא שהמדיר יכול לפרוע במקומו. ואילו שיטת תוספות במסכת בבא קמא דף קופתת עמוד א' דיבור המתחיל בעל חוב, שההיתר הוא כשהחנווני נותן למודר הנאה במתנה וחוזר ומקבל מעות מהמדיר, גם כן בדרך מתנה. מוסיפה המשנה שהדין הזה נאמר לא רק במקרה שאין למודר מה לאכול, אלא אף לצרכים אחרים, כגון אם היה ביתו לבנות, היה המודר צריך לבנות את ביתו, את גדירו לגדור, היה צריך לגדור את גדירו, את שדהו לקצור, שהיה צריך לקצור את שדהו. הולך המדיר אצל הפועלים ואומר לה, אם איש פלוני מודר ממני הנאה, ואיני יודע מה אעשה. והן עושים עמו, בונים את ביתו, את גדירו, או קוצרים את שדהו, ובאים ונוטלים שכר מזה שאמר להם. האופן השני שאומרת המשנה שניתן להנות את המודר בעקיפין, היו המודר והאדם שהוא אסור ליהנות ממנו מהלכין בדרך, ואין לו למודר מה שיוכל, נותן המדיר מזון לאחד האנשים הנמצאים עמם לשום מתנה, לשם מתנה, ועלה המודר מותר בה במתנה, ובאופן זה אין המודר נהנה מהמדיר, אלא מזה שקיבל את המזון במתנה. ותוספות והראש אומרים, דווקא כשאין למודר מה לאכול, אז התירו חכמים את האופן הזה. וזה חלוק מן האופן ברישה לגבי חנווני, ששם אמרנו שאין לו מה יאכל, זה רק אורך דמילתא, אבל באמת מותר גם ביש לו מה לאכול, כיוון שברישה חנווני נותן משלו ולא משל המדיר, ולכן התירו חכמים גם לכתחילה. אבל כאן שהאוכל מגיע מהמדיר והוא נותן לאחר בשביל שיוכל המודר ליהנות ממנו, הרי זה כהערמה, ולא התירו בזה חכמים אלא בשעת הדחק שאין לו מה לאכול. האופן השלישי שמביאה המשנה, אם היו מהלכים בדרך ואין עמהם אחר, אין שום אדם נוסף שיוכל המדיר לתת לו מזון במתנה עבור המודר. מניח המדיר את המזון על הסלע או על הגדר ואומר, הרי הן מופקרים לכל מי שיחפוץ ליטול אותם. ועלה המודר נוטל את המזון ואוכל, כיוון שהוא אינו נחשב כנהנה מהמדיר, אלא כזוכה מן ההפקר. ורבי יוסי אוסר באופן זה של הפקר. אז הסדר הזה של המשנה שנקטה היתר ללכת לחנווני, ואחר כך היתר לתת לחבר לשם מתנה, ולאחר מכן היתר של הפקר, זה דרך שלא זו אף זו קטני, שמתחילה אומרים שמותר לומר לחנווני, ולא את זה בלבד התירו שנהנה מחפץ של החנווני, אלא גם באופן שנהנה מחפץ של האדם שהוא אסור בהנאתו, זה גם מותר. אם הוא נתן במתנה לאחר ועלה נוטל ממנו. ולא זו בלבד תראו, אלא אף אם אין אחר זוכה בזה קודם שחיית המודר, זה גם כן מותר אם מפקיר את החפת. זוהי המשנה שלנו, בדף מ"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את העמו של רבי יוסי. אמר רבי יוחנן, מה איתם עדי רבי יוסי הסובר שבאופן שהמדיר מפקיר את המזון אסור המודר לזכות מן ההפקר? מעמיד רבי יוחנן שרבי יוסי כסבר שהפקר דינו כמתנה. ואם כן, מה מתנה? כמו שמתנה אינה יוצאת מרשות הנותן עד דעתיה, מרשות הנותן לרשות המקבל, עד שהיא מגיעה מרשות הנותן לרשות המקבל, אף הפקר אינו יוצא מרשות המפקיר עד דעתי לרשות הזוכה, עד שהוא מגיע לרשות הזוכה, אבל כל זמן שלא זכה מישהו מן ההפקר, לא יצא הדבר המופקר מרשות המפקיר. ועל כן אסור המודר לזכות מן ההפקר, שהרי המזון לא יצא עדיין מרשות המפקיר, ונמצא שכשהוא זוכה, הוא נהנה מן המדיר. אבל חכמים חולקים על רבי יוסי וסוברים שמיד בשעת ההפקרה נפקעת בעלות המפקיר מן החפץ, ואם כן המודר זוכה מההפקר ולא מהמדיר. מקשה עכשיו הגמרא על דברי רבי יוחנן שביאר את העמו של רבי יוסי משום שהפקר כמתנה. מטיב רבי אבא, מקשה רבי אבא, שנינו בברייתא שאם המדיר רוצה להנות את המודר יכול להפקיר את המזון, ועלה המודר נוטל את המזון ואוכל, ורבי יוסי אוסר. ואמר רבי יוסי, מתי אני אוסר על המודר לזכות במזון מן ההפקר? בזמן שנדרוש אל המדיר שאסר את המודר בהנאה קודם להפקירו את המזון. אבל אם היה הפקרו קודם לנדרו, שהפקיר את המזון קודם שאסר את המודר בהנאה, הרי זה מותר, כיוון שלא חל האיסור על מזון זה, שהרי בשעה שהדיר את המודר מנכסיו, כבר לא היה המזון שלו, אלא הוא היה הפקר. והיא אמרת, אם אתה אומר שהפקר אינו יוצא מרשות המפקיר, עד העתי לרשות הזוכה, עד שהוא נכנס לרשות הזוכה בו, מה לי נדרו קודם להפקרו, מה לי הפקרו קודם לנדרו, כלומר, אין חילוק בזה אם קדם הנדר להפקר או להפך, כי הרי בשני המקרים נהנה המודר הנאה מן המזון כשהוא עדיין שייך למדיר. ומכוח הקושייה הזו מוכח שגם לדעת רבי יוסי דבר המופקר יוצא מרשות המפקיר עוד קודם שזכה בו הזוכה. ואם נבהר שהפקר יוצא מרשותו של המפקיר משעה שהפקיר, אז מובן החילוק בין מקרה שקדם ההפקר לנדר לבין קדם הנדר להפקר. כי באופן שמפקיר אחר שהדיר את חברו מוכח שאין בכוונתו לעשותו הפקר גמור, כדי שיסקו בזה כולם, אלא כוונתו להפקיר כדי שיהנה בו המודר. ולכן אסור המודר לזכות בהפקר. אבל באופן שמפקיר קודם שנדר, ודאי שכוונתו להפקר גמור, ולכן מותר למודר לזכות מן ההפקר. דוחה הגמרא ואומרת, הוא מוטיב לה והוא משני לה. רבי אבא שיקשה את הקושייה, הוא עצמו מיישב אותה, שאכן ניתן לבאר בדעת רבי יוסי, שהפקר אינו יוצא מרשות המפקיר כל זמן שאיש לא זכה בזה. ואף על פי כן, אם קדם ההפקר לנדר, מותר המודר ליהנות מההפקר. למה? כיוון שכל אדם הנודר לאסור אחרים בהנאתו, אין דעתו על מה שיפקיר. ועל כן, אם קדם ההפקר לנדרו, לא יתכוון המדיר לאסור על המודר את מה שיפקיר. ואף שוודאי יכול המדיר לאסור במפורש גם כל מה שיפקיר, שרי כל זמן שלא זכו בו עדיין לא יצא ההפקר מרשותו. מכל מקום, כאשר נדר בלא לפרש, אנחנו תולים שאין דעתו על מה שיפקיר. הרבי עקיבא איגר מציין שכך מבואר במסכת בבא קמא דף קב עמוד ב, שהמקדיש אין דעתו על כסות אשתו ובניו, אף שמקדיש בלא לפרש כך, מכל מקום אין ההקדש חל אלא על דבר שהיה בדעתו. מקשה הגמרא על היסוד הזה שאין דעתו של הנודר על מה שהפקיר. מטיב רבה, הקשה רבה, מברייתא שמופיעה במסכת בבא בתרא דף קב עמוד ב. הברייתא אומרת, שכיב מרע, לא עלינו אדם גוסס שכתב בצוואתו את כל נכסיו לשני אנשים. באופן כזה, בתחילה כתב רק את מקצתן של הנכסים לראשון, ולאחר מכן כתב את כולן לשני לאדם אחר. לאחר מכן, אותו שכיב מרע עברי מחוליו, הדין הוא שהראשון קנה את מקצת הנכסים כדין מתנת שכיב מרע במקצת נכסים שהיא כמתנת בריא, והוא לא יכול לחזור בו. ואילו השני לא קנה כלום, כדין שכיב מרע נותן את כל נכסיו במתנה, שאנחנו דנים שלא נתכוון לתת אל המחמת שהיה בטוח שימות, ועל כן אם עברי, יכול לחזור בו. ונבהר שבמשנה שם במסכת בבא בתרא מבואר ששכיב מרע כותב כל נכסיו לאחרים, אם הוא שיער לעצמו חלק מסוים הרי זה כמתנת בריא, וגם אם הוא עברי הוא לא יכול לחזור בו. אבל אם הוא לא שיער לעצמו כלום, מוכח שלא נתן אלא משום שהיה סבור שבוודאי לא יברי, ועל כן אם עברי יכול לחזור בו שהרי זה כמתנה בטעות. ומבארת שם הגמרא שבאופן שחילק כל נכסיו לכמה אנשים, אנחנו בודקים האם כוונתו הייתה לחלק את כל נכסיו, ואז אם עברי הוא חוזר בו מהכל, או שלא נתכוון אלא מקצת מנכסיו, ולאחר מכן הוא יתחרט. באופן כזה, הוא לא יכול לחזור בו אלא ממתנת האחרון, כיוון שרק בזה הוא לא שיער לעצמו כלום, ואז המתנה שלו אינה מתנה. מהדין הזה שהראשון זכה במקצת מוכח, שכאשר נתן לשני את כל הנכסים, אנחנו לא אומרים שכוונתו הייתה רק על מה שנותר מנכסיו אחר הנתינה לראשון, אלא אנחנו אומרים שהוא חזר בו מהנתינה לראשון, והוא התכוון לתת את כל נכסיו לשני. כי אם נפרש שבנתינתו לשני לא התכוון לחזור בו מהנתינה לראשון, אלא נתן לשני את כל נכסיו חוץ ממה שכבר נתן לראשון, אם כן לא יזכה אף הראשון בחלקו, שהרי זה שכיב מרע שמחלק כל נכסיו, מקצתן לזה ומקצתן לזה, שהדין הוא, כפי שאמרנו, שאם עברי יכול לחזור בו מנתינתו. בהכרח שבאומרו, באמירתו, כולן לשני, הוא התכוון לכל הנכסים ממש, והוא רצה לחזור בו מהנתינה הראשונה, לראשון, ולתת אף את הנכסים האלו לשני. והדבר הזה מוכיח שבשעת הנתינה לראשון, הוא לא התכוון לחלק את כל נכסיו, ולכן זכה הראשון במקצת שהוא קיבל. ואם כן יש להוכיח מכאן, שכמו שנותן לשני דעתו גם על מה שנתן כבר לראשון, הוא הדין במדיר את חברו מנכסיו דעתו גם על מה שכבר הפקיר. כעת נביא את גרסת הרן לקושייה של רבא. מה טיב רבא הקשה רבא מברייתא שאומרת הדן בריא שנתן את מקצתן של נכסיו לראשון לאחד מעבדיו, ולאחר מכן נתן את כולן לעבדו השני, הדינו, שהראשון לא קנה אף לא את עצמו לצאת לחירות וכל שכן שלא קנה את הנכסים. כיוון שהאדון שייר לעצמו מקצת מן הנכסים, ולא פירש מה הוא משייר, וייתכן שהתכוון לשייר לעצמו את העבד ולא לשחררו, וכיוון שכך ברור שאין העבד יכול לזכות בנכסים, שהרי מה שקנה עבד, קנה רבו. אבל העבד השני שקיבל את כל הנכסים, זכה בעצמו ונשתחרר מעבדותו, שהרי הוא חלק מנכסיו של אדונו, וכיוון שאדונו נתן לו את כל הנכסים ולא שייר כלום, אף הוא עצמו בכלל. וכן זכה להשתעבד בראשון שאף הוא חלק מנכסי אדונו, שהרי לא קנה את עצמו לצאת לחירות. אם כן, מכך שאנו אומרים שהעבד השני זכה בכל הנכסים, וגם באילו שניתנו לעבד הראשון רואים, שכוונת האדון לתת אף את מה שנתן כבר, שאם לא כן לא היה זוכה אף בעצמו, מכיוון שזו מתנה רק במקצת נכסים ושמה שייר אותו לעצמו. והוא הדין במדיר את חבירו מנכסיו, דעתו גם על מה שכבר הפקיר. זו הגרסה של הרן בקושיית הגמרא. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא וסוברת שאכן גם לדעת רבי יוסי הפקר יוצא מרשות המפקיר אף קודם שזכו בו אחרים. ומעיקר הדין מותר המודר לזכות מן ההפקר. אלא שיש כאן טעם אחר לאסור. אלא אמר רבא, באמת אף רבי יוסי סובר שמעיקר הדין המודר מותר לזכות במה שהפקיר המדיר. והיינו טעמה, דרבי יוסי, טעמו של רבי יוסי האוסר על המודר לזכות במה שהפקיר המדיר, גזירה משום מתנת בית חורון. גזירה משום המעשה שהיה במתנת בית חורון. זוהי משנה לקמן בדף ממחת עמוד א', מעשה באדם בבית חורון שהיה אביו מודר הנאה ממנו, והיה המדיר מסיע את בנו ורצה שיוכל אביו להשתתף בסעודה. ולכן אמר לחברו, חצר וסעודה נתונים לך במתנה כדי שיבוא אבא ויוכל. ואמר עלה, אם שלי הם, אם אתה נותן לי אותם, הרי הם מוקדשים לשמיים. טען המדיר שלא התכוון לתת לחברו בשביל שיקדיש. אמרו חכמים שכל מתנה שאין באפשרותו של המקבל להקדישה, היא אינה מתנה. ואין המודר רשאי ליהנות באופן הזה, כיוון שאין דעתו של הנותן למתנה גמורה, אלא רק להערמה. אם כן, שם במתנת בית חורון שאמר המדיר במפורש שהוא מתכוון לתת מתנה לאחר רק כדי שיוכל המודר ליהנות, באופן כזה אינו מתכוון כלל להוציא את הנכסים מרשותו, ואין המתנה חלה ואסור המודר ליהנות, אותו הדין בהפקר. כאשר הוא אמר במפורש שכל כוונתו כדי שיוכל המודר ליהנות, לא חלה הפקר. ומשום כך גזרו לאסור את המודר בענה מן ההפקר, אף אם אינו אומר כך במפורש. כיוון שכך, אין מקור לאסור בזה, אלא באופן שנדרו קודם להפקרו, שקיים החשש שמה הוא מפקיר רק לצורך המודר. אבל אם קדם הפקרו לנדרו, ודאי שאין כל חשש בזה, שהרי לא יפקירו לצורך המודר. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא, ומבררת האם היא כרבי יוסי או כרבנן. אומרת הגמרא תניא שנינו בתוספתא, ברייתא, המפקיר את שדהו כל שלושה ימים הראשונים יכול המפקיר לחזור בו, אף אם כבר זכה אדם אחר בשדה. כיוון שתקנו חכמים שאינה הפקר חל כלל בשלושת הימים הראשונים. מכאן ואילך לאחר שלושה ימים אין המפקיר יכול לחזור בו אפילו אם עדיין לא זכה אף אדם בשדה, וכל מי שיזכה בשדה בין הוא ובין אדם אחר פטור ממעשר, כי דין הפקר שפטור מן המעשר. והרן מביא את דברי הגמרא לקמן בדף ממדלת עמוד א', שמכיוון שהיו רמאים שהיו מפקירים את שדותיהם בעורמה, אחר כך היו זוכים בהם ועשו זאת כדי להיפטר מן המעשרות. לכן תקנו חכמים שבשלושת הימים הראשונים יוכל המפקיר לחזור בו, ממילא כאשר חוזר וזוכה בשדה, זה לא נחשב כזוכה מן ההפקר ועל כן אינו נפטר מן המעשר. מוסיף הרן שאף שלצורך תקנה זו היה מספיק לומר שרק כאשר המפקיר עצמו זוכה, זה לא יחשב כזוכה מן ההפקר, אבל כאשר אדם אחר זוכה, תועיל זכייתו. בכל זאת, אמרו חכמים שגם אחר לא יוכל לזכות משתי סיבות. א', אם המפקיר יראה שכאשר אדם אחר זוכה, הרי הוא כזוכה מן ההפקר, לא ישמע לנו ויגיד שגם הוא נחשב כאחר ונחשב כזוכה מן ההפקר וממילא פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. ב', כיוון שיש מקרים שמפקיר רק להערמה ואין כוונת המפקיר להפקר אמיתי, אין כל אדם יכול לזכות בזה, כיוון שבשלושת הימים הראשונים לא ברור שמדובר בהפקר אמיתי. רק לאחר שלושה ימים שמוכח שההפקר הוא אמיתי, כיוון שהרמאים היו ממהרים לזכות בחזרה בתוך השלושה ימים, ועל כן אין המפקיר יכול לחזור בו אפילו אם לא זכה בו עדיין אדם אחר. אבל הראש חולק על הרן וסובר שאף שתקנו מפני הרמאים שלא יכול להפקר בשלושת הימים הראשונים, זהו רק באופן שכוונת הזוכה שלא לשם זכייה מן ההפקר, או שהמפקיר עצמו מכוון לזכות לשם חזרה, ואז לא מועיל ההפקר וחייבים הפירות במעשר. אבל אם כוונת הזוכה לשם זכייה מן ההפקר, בין אם המפקיר עצמו זוכה ובין אם אחר, מועילה הזכייה ונפטרו הפירות מן המעשר. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם אמר המפקיר תהא שדה זו מופקרת רק ליום אחד או לשבת אחד, דהיינו לשבוע אחד או לחודש אחד או לשנה אחת, או לשבוע אחת, דהיינו לשבע שנים, בכל אילו הדין שעד שלא זכה בה בשדה הזו, בין הוא המפקיר ובין אדם אחר, יכול המפקיר לחזור בו מן ההפקר, ולאחר שחזר בו, אם יזכה באחר לא יקנה, ואם הוא עצמו יזכה יהיה חייב במעשר, מפני שהשדה עוד לא יצא מרשותו, כיוון שחזר בו עוד קודם שזכה באדם ולא נחשב לזוכה מן ההפקר. אבל מי שזכה בה בין הוא המפקיר ובין אדם אחר, אין המפקיר יכול לחזור בו, ואם זכה בזה אדם אחר קנה, ואם הוא עצמו זכה בה, פטור מן המעשר כזוכה מן ההפקר. ולמרות שברישה של הברייתא נאמר שבשלושת הימים הראשונים אין ההפקר חל, דהיינו מגזירת חכמים מפני הרמאים שהיו מפקירים שדותיהם כדי להיפטר מן המעשר וחוזרים וזוכים בהם, בכל זאת לא גזרו חכמים גזירה זו לגבי המפקיר את שדהו לפרק זמן קצוב, מכיוון שהרמאים היו מפקירים את שדותיהם ללא הגבלת זמן, שהרי היו זוכים בהם מיד, ועל כן לא היה להם צורך להפקיר לזמן קצוב, וממילא אדם זה שהפקיר את שדהו לזמן אינו בחזקת רמאי ולא גזרו בו חכמים. אבל לדברי הראש שכתב שגם בהפקר לזמן יש גזירת חכמים מפני הרמאים ורק לאחר שלושה ימים חל ההפקר, אז לדברי הברייתא בסיפא שאחר שזכה בה אינו יכול לחזור בו ומשמע שאף בתוך שלושה ימים חל ההפקר, מבאר הראש בשני אופנים. אופן אחד שדברי הברייתא הם רק על מפקיר ליותר משלושה ימים ולכן אם זכה בזה אינו יכול לחזור בו. האופן השני שגזירת חכמים הייתה רק על מפקיר בלא זמן שאז יתקיים לפחות ההפקר לאחר שלושה ימים, אבל במפקיר ליום אחד לא גזרו כדי שלא יתבטל ההפקר לגמרי. עד כאן דברי הברייתא. ומתבהר מדברי הברייתא שישנו מושג של הפקר לזמן קצוב, ואם לא זכה אדם בזמן הזה חוזר החפץ לרשות הבעלים. יש לברר באופן שזכה אדם מן ההפקר האם זכה אך ורק לזמן הקצוב ולאחר מכן עליו להחזיר את החפץ לבעליו, או מכיוון שזכה כבר אז זה שלא לעולם. כותב הראש המפקיר לזמן הוא בעצם אומר שאם לא יזכה בו אדם הרי הוא חוזר להיות שלא כבתחילה. משמע מדבריו שאם יזכה בו אדם הרי הוא שלא לעולם ואינו חוזר לרשות המפקיר. ומבהר הרשא של דבריו שכיוון שאנו לומדים את דיני הפקר משביעית, ומי שזוכה בשנת השביעית הרי הוא שלא לעולם, ממילא גם בהפקר הדין הוא כך, ולא שייך להפקיר בצורה אחרת. ואילו הרבי עקיבא איגר מבאר שבאמת אי אפשר להפקיר לזמן קצוב. אלא הביאור בברייתא הוא שיש כאן גדר של הפקר על תנאי, שאם יזכה אדם בזמן הזה הרי זה הפקר גמור, ואם לא יזכה, בטל ההפקר מעיקרו. ממילא, ודאי שהזוכה יזכה לעולם ולא רק לזמן קצוב. רק אם אף אחד לא זכה בזה, זה חוזר לרשות הבעלים. וההפקר בטל מעיקרה. מקשה עכשיו הגמרא שלפי דברי רבי יוחנן לאיל בדף מ"ג עמוד א' שטעמו של רבי יוסי הוא משום שהפקר הוא כמתנה ואינו יוצא מרשות המפקיר עד שייכנס לרשות הזוכה מן ההפקר, לכאורה מוכרחים לומר שהרישה של הברייתא היא כרבנן הסוברים שהפקר יוצא מרשות המפקיר אף קודם שיבוא לידי הזוכה, ואילו הסיפא היא כרבי יוסי שסובר שאין ההפקר יוצא מרשות המפקיר עד שיבוא ליד הזוכה. שהרי ברישה של הברייתא לגבי מפקיר לעולם נאמר שבשלושת הימים הראשונים לא חל ההפקר מפני הרמאים, אבל לאחר מכן יוצא את השדה מרשות המפקיר והוא לא יכול לחזור בו אף קודם שזכה אדם בשדה, דהיינו כרבנן. לעומת זאת בסיפה לגבי מפקיר לזמן נאמר שאין השדה יוצאת מרשות המפקיר עד שתגיע ליד הזוכה, וכל זמן שלא זכה באדם יכול המפקיר לחזור בו, וזה כשיטת רבי יוסי. ואם כן קשה, איך ייתכן שהברייתא היא כדעת שני תנאים, הרישא כרבנן והסיפא כרבי יוסי? התוספות נוקטים שיטה אחרת בכל מהלך הסוגיה, והם אומרים שכל מהלך הגמרא זה לשיטת רבא הסובר שמעיקר הדין גם לרבי יוסי יוצא ההפקר באופן מיידי מרשות המפקיר, אלא שגזרו חכמים שיהיה המודר אסור ליהנות ממה שהפקיר המדיר משום מתנת בית חורון שלא התכוון להפקיר באמת, ומסיבה זו גזרו חכמים גם כן לגבי מעשר שהמפקיר יהיה חייב במעשר מדי רבנן, גזירה משום הרמאים שהיו מפקירים בערמה כדי להיפטר מן המעשר. עוד הסבר לקושיית הגמרא בספר נדרי זריזין של רב שלמה קוגר זצ"ל, שקושיית הגמרא זה גם לשיטת רבא, אבל מסיבה אחרת, שהוא סובר שכל המפקיר מרצונו, הרי הוא משייר לעצמו זכות חזרה משום שהוא מתכוון להתנות שאם יחזור בו, יתבטל להפקר, ולכן, קודם שזכה בו אחר, יכול לחזור בו וחייב במעשר. ומה שהוצרח רבא לאסור על המפקיר משום מתנת בית חורון, זה מכיוון שכאשר מפקיר לצורך המודר, הוא אינו משייר לעצמו. אם כן, שאלת הגמרא כיצד ניתן להעמיד את הברייתא שהרישא היא כשיטת רבנן והסיפא כשיטת רבי יוסי? מביאה הגמרא שני אופנים לתרץ ולהעמיד את הברייתא כדעת תנא אחד. האופן הראשון אמרו לסיפא, בסיפא של הברייתא שנאמר לגבי מפקיר לזמן, נמי רבנני. זה גם הולך לשיטת רבנן הסוברים שההפקר יצא מרשותו, אף קודם שזכה בו אחר. נשאלת השאלה, יחי אם כן, עמי, מדוע עד שלא זכה בבן הוא, בן אדם אחר, יכול המפקיר לחזור בו? הלו ההפקר כבר יצא מרשותו, אלא הביאור בזה הוא, שייני שונה הדין של הפקר לשנה ולשבוע, לשנה ולשבע שנים, מאשר הפקר שאינו מוגבל בזמן. וזאת למה? דלא שכיחי, שאינם מצויים. כלומר, אין מצוי הדבר שיפקיר אדם רק לפרק זמן מסוים. וכיוון ששינה מן המצוי, עומדים אנו את דעתו שמזה שלא יפקיר את החפץ לעולם מוכח, שאין ברצונו להתנתק לגמרי מן החפץ, ועל כן, גם אין ברצונו להוציא החפץ מרשותו עד שיגיע ליד הזוכה. וממילא, באופן זה של מפקיר לזמן, מודים רבנן לרבי יוסי שאינו יוצא מידי הבעלים עד שיגיע לרשות זוכה. וממילא מיושבת היטב הברייתא כולה לפי שיטת רבנן. אופן נוסף לתרץ ולהעמיד את הברייתא כדעת תנא אחד, ריש לקיש אמר, מדה סיפא רבי יוסי, אם העמדנו את הסיפא כשיטת רבי יוסי, רישנה מרבי יוסי, נעמיד גם את הרישה כשיטת רבי יוסי. ואם כן יהיה קשה, מדוע ברישה נאמר שלאחר שלושה ימים יצא הפקר מרשותו אף קודם שיבוא ליד הזוכה? ורישה היינו טעמה, זה טעם הדין הנאמר בה ברישה, כדי דלא להשתקח תורת הפקר, שלא תשתקח תורת הפקר, דהיינו, אכן מדאורייתא אין הפקר יוצא מרשות המפקיר אף לאחר שלושה ימים עד שיבוא ליד הזוכה ויכול המפקיר לחזור בו. אבל חששו חכמים שמאחר שרואים האנשים שהמפקיר יכול לחזור בו קודם שיזכה אחר, יבואו לומר שאין כאן הפקר כלל. ואף באופן שזכה בזה אדם קודם שיחזור בו המפקיר, יאמרו שלא זכה בתורת הפקר אלא בתורת מתנה וחייב לעשר מדאורייתא. ואז תצא תקלה שיבואו לעשר מהפירות הללו שפטורים ממעשר על פירות אחרים שחייבים במעשר. או מפירות אחרים שחייבים במעשר על פירות אילו שפטורים ממעשר. או שהחשש הוא שיבואו לומר שהפקר אינו פותר מן המעשר, לכן תקנו חכמים שלא יוכל המפקיר לחזור בו כלל. ואז יהיה ברור שהזוכה, הרי הוא זוכה מן ההפקר ופטור ממעשר מדאורייתא. דהיינו באופן שזכה בו קודם שיחזור המפקיר, אבל אם חזר בו המפקיר קודם שזכה אחר, או אף כשלא חזר בו כל זמן שלא זכה אחר, אף שתקנו חכמים שלא יוכל לחזור בו, בכל זאת אינו פטור מן המעשרות. שר לדעת רבי יוסי מדאורייתא יכול המפקיר לחזור בו, וכיוון שכך, לא פטרו חכמים ממעשר, אלא אומרים לו שיעשה רק מפירות אילו עצמם על פירות אילו, כדי שלא תיצא תקלה מתחת ידו. כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף ממד עמוד ב'. וכל זה במפקיר את שדהו לעולם. אבל במפקיר לשנה או לשבוע, כיוון שאין זה שכיח, העמידו על דין תורה, שהמפקיר יכול לחזור בו, כמו ששנינו, בסיפה של הברייתא. מקשה הגמרא יחי עם הביור בברייתא הוא כריש לקיש, והטעם ברישא שאינו יכול לחזור בו אחר שלושה ימים, אף שעדיין לא זכה בו אדם, זה מגזירת חכמים. אם כן, אפילו מיום הראשון נמי להבי הפקר, מהיום הראשון כבר יחול ההפקר כדי שלא תשתקח תורת הפקר, וההפקר לא רק יחול אחר שלושה ימים, שהרי עיקר השחייה מן ההפקר היא בשלושת הימים הראשונים, ולא מצוי שיעמוד הפקר בלא שחייה שלושה ימים. וכיוון שכך, אם רוצים רבנה לתקן שלא תשתקח תורת הפקר, היו צריכים לתקן שכבר מהיום הראשון לא יוכל לחזור בו. ומה שתקנו שלאחר שלושה ימים יחול ההפקר, אין זה מועיל שלא תשתקח תורת הפקר, כיוון שבדרך כלל כבר זוכים מן ההפקר בתוך השלושה ימים. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אכן מטעם גזירת חכמים שלא תשתקח תורת הפקר, היה צריך ההפקר לחול אף בתוך שלושה ימים. הטעם שהוא אינו חל, מפני הרמאים דמפקירין ואדרין בהון. היו נוהגים הרמאים להפקיר את שדותיה מן השפה ולחוץ כדי להיפטר מן המעשרות, ולאחר מכן היו חוזרים וזוכים בשדה. לכן תקנו חכמים שלא יחול ההפקר כלל בשלושת הימים הראשונים ולא ייפטרו מן המעשר. אחרי שלושה ימים, כבר אין לחשוש לכך, כיוון שהרמאים אינם מאחרים כל כך לחזור ולזכות בשדה. שואל הראש, לשיטת רבי יוסי, מה ירוויחו הרמאים? הרי מדאורייתא אין ההפקר יוצא מתחת ידי המפקיר וחייב במעשר קודם שיזכה בו אחר, אלא תקנו חכמים שיעשר מהפירות האלו עצמם כדי שלא תשתקח תורת הפקר. ואם כן, מה הרווח בזה? בתרץ הראש אפשר לפרש שכיוון שתקנו חכמים שלאחר שלושה ימים יהיה הפקר גמור ויכול הזוכה בזה אף לקדש בו את האישה, והיינו מדין הפקר בידין הפקר, אם כן חלה הפקר גם לגבי דין מעשר ופטורים גם מדאורייתא. כעת מקשה הגמרא על ביורו של ריש לקיש שהברייתא היא כרבי יוסי. נתבהר בדברי ריש לקיש שלדעת רבי יוסי מעיקר הדין היה יכול לחזור בו מן ההפקר אף לאחר שלושה ימים קודם שיזכה בו אחר. אלא שתקנו חכמים שלא יוכל לחזור בו עקב חשש תקלה כפי שביארנו. אבל מדאורייתא לא אבי הפקר, אבל מדאורייתא לא חלה הפקר. ואם כן חייבים הפירות הללו במעשרות מדאורייתא. ולמרות שיכלו חכמים להפקיר את הפירות מדין הפקר בי דין הפקר ובזה היו נפטרים מן המעשר, הם לא עשו זאת כיוון שלא באו חכמים להקל ולפטור ממעשר דבר שהוא חייב מן התורה. לפי זה קשה עלינו לחשוש ודיל מעטי לאסורי שמה יבוא הזוכה מן ההפקר לאסר מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב, כיוון שהוא סבור שאין הפירות חייבים במעשר מן התורה מאחר שמופקרו אלא רק מדרבנן, בעוד שבאמת נשאר כאן חיוב המעשר מדאורייתא ויבוא לאסר מהם על פירות שגדלו בעציץ שאינו נקוף שחיובם במעשרות רק מדרבנן, או להפך שיבוא להפריש מפירות שגדלו בעציץ שאינו נקוף על הפירות הללו חייבים במעשר מדאורייתא, וההפרשה הזו אינה מועילה והרי הוא אוכל תבלים, כיוון שמדאורייתא פירות הגדלים בעציץ שאינו נקוף פטורים מן המעשר, ואם כן הוא מפריש מפירות החייבים במעשר על פירות הפטורים ממעשר, וכן להפך אם מפריש מפירות הפטורים ממעשר על פירות החייבים במעשר. כך מפרש הר"ן את קושיית הגמרא. הראש מבאר את קושיית הגמרא בשני אופנים, על פי הנידון האם לאחר שהפקירו חכמים את השדה נשאר חיוב מעשרות מן התורה, או שמועיל דין הפקר בי דין הפקר לפטור אף מן המעשר. אז לפי הצד הראשון הוא מבאר את קושיית הגמרא כמו הר"ן, לפי הצד השני הוא מבאר את קושיית הגמרא להפך, שהרי לאחר שהפקירו בי דין את השדה פקח חיוב המעשר מדאורייתא. אמנם הזוכה סבור שכיוון שמדאורייתא אין זה הפקר לא פקח חיוב המעשרות מדאורייתא, ויבוא להפריש מפירות אלו שאינם פטורים מדאורייתא לציץ נקוב שחייב מדאורייתא. מתרצת הגמרא שהטעם שלא חוששים למכשול הזה משום דאמרין עליה אומרים לזוכה מן ההפקר, כי מאסרת אסר מיני ובי, כשתאסר את הפירות של השדה הזו תאסר מהפירות הללו על עצמם ולא מהם על פירות אחרים ומפירות אחרים עליהם, ובכך ימנע כל חשש של מכשול. עכשיו מקשה הגמרא קושייה נוספת על ביורו של ריש לקיש, שכאמור העמיד את הברייתא כשיטת רבי יוסי. מי טיבי, למדנו בברייתא במסכת חולין דף קל"ד עמוד ב', ברייתא שמופיעה גם במסכת תמורה דף ו' עמוד א', וכן במסכת בבא קמא דף כוח עמוד א', ובמסכת נידה דף נ"א עמוד א'. המפקיר את כרמו ולשחר למחרת בבוקר עמד ובצרו, שבזה מראה שחזר בו מן ההפקר, חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה. וכתב בספר היראים שהדין הזה שהוא חייב במתנות עניים לא נאמר אלא באופן שיפקיר את שדהו על מנת להיפטר ממתנות עניים, אבל אם יפקיר בסתמה פטור מהכל. ואף על פי שהפקר פטור מן המצוות הללו, שהרי שנינו במשנה במסכת פאה פרק א' משנה ד' כלל אמרו בפאה, כל שהוא אוכל ונשמר חייב בפאה, ונשמר ממעט הפקר שפטור מן הפאה. ומה המקור לדין הזה? הרמב״ם בפירוש המשניות מבאר שלמדים זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י' תעזוב אותם, שרק דבר שהוא נשמר וצריך לעוזבו כדי לעשותו פאה חייב בפאה. רש"י במסכת חולין כותב שלמדים זאת מדיוק הפסוקים. לגבי פאה נאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ט' סדחה, ובלקט כתוב שם קצירך, בשכחה כתוב קצירך בסדחה, בפרט ובעוללות כתוב קרמך. מדויק מכך שהפקר פטור מכל מתנות העניים הללו. אז למרות שהפקר פטור מהמצוות הללו, ריבתה התורה בכך שכתבה את המילה תעזוב פעם נוספת כדי ללמדנו שאדם המפקיר וחוזר וזוכה מתחייב בכל אילו. ותוספות במסכת תמורה דבב עמוד א' דיבור המתחיל המפקיר אומר שהדין הזה לא נאמר אלא באופן שחזר וזכה גם בשדה, אבל באופן שזכה רק בפירות פטור מהכל. ולעומת זאת נאמר שם בברייתא פטור מן המעשר, כיוון שלגבי מעשר לא נאמר הריבוי הזה, ונשאר הדין שהפקר פטור מן המעשר אף באופן שהוא הבעל הבית בעצמו חזר וזכה בשדה. ולכאורה, הברייתא הזו הפותרת את המפקיר ממעשר אף בשלושת הימים הראשונים, סותרת את הברייתא שהובאה לעיל בדף מ"ג עמוד ב', המחייבת במעשר מפני הרמאים. והגמרא תולה את הקושייה הזו במחלוקת אולה וריש לקיש, כיצד להעמיד את הברייתא לעיל. בישלמה לאולה, אם נבהר כאולה, שהברייתא לגבי מפקיר שדה הוא זה כרבנן הסוברים, שמיד כשמפקיר יוצא את השדה מרשותו, אלא שגזרו חכמים שבשלושת הימים הראשונים לא יחולה הפקר וחייב במעשר מדרבנן. אין סתירה בין הברייתות, כיוון שהברייתא הראשונה מחייבת במעשר דרבנן קטני לה, זה דין מדרבנן שחייבו במעשר מפני הרמאים, ואילו הברייתא השנייה שעכשיו הבאנו הפותרת ממעשר דאורייתא קטני לה, מדברת כלפי הדין דאורייתא שחלה הפקר מיד וזה פטור מן המעשר. אלא לפי ריש לקיש המעמיד את הברייתא הראשונה כרבי יוסי, שסובר שאף מדאורייתא לא יצא ההפקר מרשותו קודם שיזכה בו מישהו אחר, ויכול הבעל הבית לחזור בו מן ההפקר, נשאלת השאלה המאי, מדוע המפקיר את כרמול ולשחר עמדו בצרו פטור מן המעשר? הרי הבעל הבית חזר בו מן ההפקר, ולדעת רבי יוסי גם מדאורייתא הוא צריך להתחייב במעשר, כיוון שההפקר עדיין לא יצא מרשותו. ולמרות שגם לרבי יוסי מכוון המפקיר לזכות מן ההפקר ולא לחזור בו מהפקרו יועיל לפוטרו מן המעשר, בכל זאת, אין אנו אומרים שכוונתו לזכות מן ההפקר, אלא כאשר אמר במפורש שזוהי כוונתו, אבל כאשר זכה בסתמה, אנו תולים שדעתו לחזור בו מן ההפקר, ובאופן זה הרי הוא חייב במעשר לשיטת רבי יוסי, כיוון שלא יצא השדה מרשותו אף לא לרגע. תרץ את הגמרא, אמר לך, יוכל ריש לקיש לתרץ לך? כי אמרי אנא אף שאמרתי אני שהברייתא הראשונה היא לפי שיטת רבי יוסי. הברייתא השנייה שעכשיו הבאנו? גם אני ריש לקיש מודה כרבנני. שזה הולך לשיטת רבנן הסוברים שהפקר יוצא מיד המפקיר, ולכן פטור מן המעשר מדאורייתא. איבה את אימה, ותרץ את הגמרא תירוץ נוסף על קושייתה מסתירת הברייתות. אם תרצה תוכל לתרץ ולומר שניתן להעמיד גם את הברייתא של המפקיר כרמו ולשחר עמדו בצרו כשיטת רבי יוסי במשנתנו הסובר, שאין ההפקר יוצא מרשות הבעלים עד שיבוא ליד הזוכה. אף על פי כן אין להקשות מדוע נפטר המפקיר ממעשר, כיוון שמדובר בשני מקרים שונים. הברייתא של המפקיר שדהו, שכתוב בסיפה שלה שעד שלא זכה הוא בעצמו או מישהו אחר, יכול לחזור בו מן ההפקר והתחייב במעשר אפילו מדאורייתא, כפי שהסביר ריש לקיש את הברייתא כרבי יוסי, שם מדובר דאפקרי באן פייטרין, במקרה שהפקיר רק בפני שני אנשים, ובאופן כזה אכן, אין ההפקר יוצא מרשותו עד שיזכה בו אחר, ולכן יכול לחזור בו. ואם חזר בו חייב במעשר. והברייתא של המפקיר את כרמו שכתוב בו, שאם חזר בו פטור מן המעשר, מדובר בדאפקרי באפטלטה, במקרה שהפקיר בפני שלושה אנשים. באופן כזה מודה רבי יוסי שההפקר יוצא מרשות הבעלים, ולכן הוא פטור ממעשר כשחזר וזכה בהפקר. אילו רבי יוחנן, אינו חוזר בו מהסברו לעיל בדף מג עמוד א' בדעת רבי יוסי, שטעמו הוא משום שאין ההפקר יוצא מרשות המפקיר עד שיבוא לרשות זוכה. אלא שהגמרא מפרשת את דבריו, שהדין הזה נאמר רק במפקיר בפני שניים, אבל במפקיר בפני שלושה, גם לרבי יוסי יוצא לאלתר מרשות המפקיר. בביור החילוק בין מפקיר בפני שניים למפקיר בפני שלושה הוא, שהמפקיר בפני שניים כוונתו שיזכה בזה אחד מהם, כיוון שאין קול ולא ישמעו אנשים אחרים, וממילא הרי זה כאין מתנה, ולכן, כמו שבמתנה אין החפץ יוצא מרשותו עד שיבוא לרשות המקבל, גם בהפקר, הדין הוא כך. אבל במפקיר בפני שלושה יש קול להפקרו, וייתכן שיבואו גם אנשים אחרים לזכות, וממילא אין זה דומה למתנה. ואז גם רבי יוסי מודה שהחפץ יוצא מיד מרשות המפקיר. ומוכיחה הגמרא שכן יש חילוק בין מפקיר בפני שניים למפקיר בפני שלושה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוד צדק, כל המפקיר בפני שלושה אב ההפקר גמור אף לפטור מן המעשר. אבל המפקיר בפני שניים לא אב ההפקר גמור, אלא הרם כמקבלים מתנה מידו ולא נפטרו מן המעשר. וכותב הרן בסיכום הסוגיה, שכל הסוגיה הזו אינה אלא לדברי רבי יוחנן הסובר שטעמו של רבי יוסי במשנה הוא מכיוון שאין ההפקר יוצא מרשות המפקיר עד שיבוא לרשות הזוכה. וממילא אפשר להעמיד את הברייתא המובאת לעיל בדף מג עמוד ב' כשיטת רבי יוסי וכפי ביורו של ריש לקיש. אבל לעיל בדף מג עמוד ב' נדחו דברי רבי יוחנן, והמסקנה היא כטעמו של רבא בדברי רבי יוסי, שזה גזירה משום מתנת בית חורון. אבל באמת ההפקר יוצא מרשות המפקיר אף קודם שזכה בו אחר. וממילא לא נחלקו רבי יוסי ורבנן אלא במודר הנאה. אבל לגבי המפקיר שדהו, בהכרח שאין זה תלוי במחלוקת רבי יוסי ורבנן, שהרי לא נחלקו לעניין מעשר. אלא הברייתא היא כשיטת כולם. מה שבסייפה אין ההפקר יוצא מרשות המפקיר עד שיבוא לרשות זוכה, בהכרח הטעם כדברי אולה, שמפקיר לזמן קצוב זה דבר לא שכיח, ולכן עומדים דעתו שאינו רוצה שיחול ההפקר עד שיזכה בו אחר. מביאה עכשיו הגמרא המורה שחולק בדין הזה, ורבי יושע בן לוי אמר דבר תורה מדין תורה אפילו אם מפקיר בפני אחד, אבי הפקר. ומה הטעם שאמרו חכמים שכל הפקר צריך להיות בפני שלושה? כדי שיהיה אחד מהם זוכה ושניים האחרים מעידים על מעשה ההפקר ולא יוכל המפקיר לכפור במה שעשה. ונחלקו רבי שמעון בן יהוד צדק ורבי יושע בן לוי במחלוקת רבי יוסי ורבנן. שרבי שמעון בן יהוד צדק המצריך שלושה בהפקר סופר כרבי יוסי, שאסר במשנה על המודר ליהנות ממה שהפקיר המדיר, כיוון שאין לזה שם הפקר גמור בפחות משלושה אנשים. ואילו רבי יהושע בן לוי סובר כרבנן, שהתירו למודר ליהנות, ובהכרח שחל ההפקר, אף כשאין שלושה. שואל הריטב"א, מאחר שרבי יהושע בן לוי מודה שצריך הפקר בפני שלושה מדי רבנן, אם כן כיצד במשנה יכול המודר ליהנות ממה שהפקיר המדיר לדעת חכמים? הלא מדובר באופן שמהלכים בדרך ואין עמהם אחר. מתרץ הריטב"א שבשעת הדחק שאין למודר מה לאכול, הקלו חכמים שיועיל הפקר אף שלא בפני שלושה. והבח מתרץ ביורד היה סימן ריש חף א', שכל מה שאמרו חכמים שצריך הפקר בפני שלושה הוא כדי שיוכל המפקיר לחזור בו כשהפקיר שלא בפני שלושה. אבל אצלנו במשנה שאין המדיר רוצה לחזור בו מהפקרו, שרי כל כוונתו שיהיה למודר מה לאכול, בזה מועיל ההפקר אף שלא בפני שלושה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל ורבי יהושע אומר שלא נאמר הדין הזה שצריך מדרבנן שלושה אלא לגבי קרקע, שבזה שייכת הגזרה שהרמאים יפקירו כדי להיפטר ממעשר. אבל במטלטלין אין צריך שלושה אפילו מדרבנן, ועל כן הרוצה להפקיר קהיליו כדי שלא יעבור על איסור שביטת קהיליו או את בהמתו, יכול לעשות זאת אף בינו לבין עצמו. אדרן הלך אין בן המודר, אדרן הלך אין בן המודר, אדרן הלך אין בן המודר בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק הרביעי ממסכת נדרים, פרק שסיומו בדף ממהי עמוד א', וכעת אנו הולכים מחיל אל חיל, ולומדים את המשנה הראשונה שפותחת את הפרק החמישי של מסכת נדרים, משנה שמצויה בדף ממהי עמוד ב', וסופה בדף ממוו עמוד א'. הפרק החמישי של מסכת נדרים ממשיך לדון בדיני מודר הנאה מחברו. המשנה שפותחת את הפרק עוסקת בשלושה עניינים. העניין הראשון, שניים שיש להם חצר משותפת ומודרים הם הנאה זה מזה, או שאחד מהם מודר מחברו, או שאדם זר מודר מאחד מהם. והנידון הוא באילו הנאות הם אסורים ובאילו מותרים בחצר המשותפת לשניהם. העניין השני, אדם המודר הנאה מחברו, האם מותר לו ליהנות מחפצים השייכים למדיר, אלא שהם מוזכרים לאדם אחר. העניין השלישי, הנודר הנאה מבית חברו והמדיר מת או מכר את הבית לאדם אחר, האם המודר נשאר אסור בהנאה מאותו בית? דנה המשנה בשותפים שאסורים ליהנות זה מזה, האם הם אסורים להיכנס לחצר המשותפת לשניהם? וכך אומרת המשנה פותחת את הפרק החמישי של מסכת נדרים. השותפים, שניים שיש להם חצר בשותפות והחצר היא קטנה ואין בה כדי חלוקה, ושיהיו חצר שיש בה כדי חלוקה שיהיה בה לכל הפחות 400 לכל אחד מהשותפים, מלבד 400 שצריך להניח לפני הפתח של כל בית לצורך פריקה וטעינה, כמו שמבארת הגמרא במסכת בבא בתרא דף י"א עמוד א'. אם כן, השותפים הללו שנדרו הנאה זה מזה ונמצא שכל אחד מהם אסור ליהנות מנכסי חברו, אסורים שניהם להיכנס לחצר השייכת להם, משום שכל אחד מהם כאשר הוא נכנס לחצר הוא נהנה גם מחלקו של חברו. אף שמעיקר דיני השותפות יש זכות לכל אחד להיכנס לחצר, ואם כן אין המדיר יכול לאסור את המודר בזכות שיש לו להיכנס לחצר המשותפת לשניהם, שהרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. מכל מקום, את זכות השיעבוד שיש לכל שותף להיכנס לחלקו של חברו, הנדר מפקיע, כיוון שנדרים מפקיעים מידי שיעבוד. כמו שתבהר הגמרא לקמן בדף פ"ו עמוד ב', שקונמות הם קדושת הגוף, הם מפקיעים מידי שיעבוד. וסוברים חכמים שאין ברירה, כלומר, שאין אנו אומרים שבשעת הקנייה שקנו השותפים את השדה, קנו אותה על דעת כן, שבשעה שישתמש בה אחד מהם תהיה כולה שלו לתשמיש, והתברר למפרע שזה הזמן ששייך לו, משום שבזמן הקנייה לא ידוע באיזה יום ובאיזה שעה ישתמש בהם כל אחד, וממילא לא יחול הקניין באופן כזה, אלא הוא נקנה לשניהם כל השדה, ובכל זמן השדה שייכת לשניהם יחדיו. כאשר הוא נכנס לשדה, הוא נהנה גם מחלק חברו. ואילו רב לזר בן יעקב חולק ואומר, מותר לשותפים להיכנס לחצר, כיוון שההלכה היא שיש ברירה. כלומר, שבשעת הקנייה קנו את החצר על דעת שכל אחד בשעה שישתמש בה, תהיה כולה שלו. וכן חברו כשישתמש בה, תהיה כולה שלו. ואף על פי שבשעת הקנייה אין אנו יודעים מתי ישתמש בה כל אחד מהם, אנחנו אומרים שבשעה שישתמש בה מתברר למפרע איך חל הקניין, ומשום כך מותר לכל אחד מהם להיכנס לשדה, שהרי זה נכנס לתוך שדה שלו וזה נכנס לתוך שלו. כל אחד מהשותפים בשעה שהוא משתמש בחצר מתברר הדבר שבאותו זמן החצר היא שלו בלבד ואינו נהנה כלל מחצר חברו. ולא התוספות והראש מבארים שהוברר הדבר שלעולם לכל אחד מהם יש בעלות רק על חצי החצר, אלא שכל מקום שדורך בו הוא חלקו בחצר באותה שעה. רב לזר בן יעקב דווקא נקט זה מהלך בתוך שלו, כלומר באותו מקום שדורס עליו הוא שלו, אבל אין לומר שבאותו זמן כל שטח החצר היא שלו בלבד. והנפקמינה בין השיטות תהיה שלדעת הרן מותר לשותף כל שימוש שעושה בחצר, ואפילו ישטוח פירותיו בכל שטח החצר זה מותר, כיוון שנתברר הדבר שבזמן זה שימוש זהו בבעלותו לגמרי, ואילו לדעת התוספות והראש אסור לו לשטוח פירות בכל החצר. ודווקא הילוך יכול להלך בכולה, כי באותו רגע שדורס ברגלו, כאן נתברר שמקום זהו שלו, ואחר כך כשרגלו דורסת במקום אחר, אז שם הוא שלו. אבל אם הוא שוטח את הפירות בכל החצר, ודאי שחלק מהמקום עליו הוא שוטח אינו שלו ואסור. בערת המשנה שרב לזר בן יעקב נחלק רק האם מותר לשותפים להיכנס לחצר, אבל שימושים אחרים אסורים אף לדעת רב לזר בן יעקב. אומרת המשנה, הוא שניהם, שני השותפים שנדרו הנאה זה מזה, אסורים להעמיד בחצר השייכת להם רחיים ותנור, וכן אסורים לגדל תרנגולים. משום שאם היה אחד השותפים מקפיד על כך, היה יכול למנוע מחברו לעשות בחצר את השימושים האלו. ואף שהדרך היא שאין מקפידים על כך, אסור להם לעשות שימושים כאלו בחצר, משום שבזה שאינם מקפידים על כך, הם מהנים אחד את חברו. והדין הוא שוויתור אסור במודר הנאה, כשיטת רב לזר לאל בדף למד ב' עמוד ב'. כעת חוזרת המשנה ומבארת אופנים שנחלקו חכמים ורב לזר בן יעקב בדין ברירה. היה רק אחד מהם מן השותפים מודר הנאה מחברו, אבל חברו לא היה מודר ממנו. לדעת חכמים לא ייכנס המודר לחצר משום שהוא נהנה מחלק חברו, ולא אומרים שיש ברירה. ואילו רב לזר בן יעקב חולק ואומר, מותר למודר להיכנס לחצר, משום שיכולו לומר לו לשותפו, לתוך שלי אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך. וזאת משום שיש ברירה, כלומר שאנחנו אומרים שכשמשתמש בשדה, מתברר למפרע שבשעה שקנו השותפים את השדה, קנה את כל השדה לזמן זה שמשתמש בו, ובאותו זמן אין למדיר חלק בשדה כלל. ובעצם המשנה לא הוצריכה לכתוב את הדין הזה, שהרי ברור הדבר שכשם שנחלקו רב לזר בן יעקב ורבנן כששני השותפים מודרים זה מזה, כך נחלקו באופן שאחד מהם מודר מחברו ואין חילוק בין המקרים. אלא הדין הזה נכתב לצורך הדין הבא, שקופים את הנודר למכור את חלקו, ובאופן ששניהם מודרים זה מזה לא קופים, אלא רק כשאחד מהם מודר והשני לא. אומרת המשנה, באופן זה שרק אחד מהם נדר מחברו, קופין את הנודר שאסר על עצמו הנעת חברו, למכור את חלקו בחצר. משום שכל זמן שהם שותפים בחצר, יש לחשוש שמא יקנה בחברו שרשאי להיכנס לחצר, ויבוא לעבור על איסור נדר ולהשתמש גם הוא בחצר. אבל כאשר שניהם מודרים זה מזה, אין קופים למכור, משום ששניהם אסורים להיכנס ואין כאן קינה. כך מפרש הרן, אבל התוספות והראש חילקו מטעם אחר, שבאופן ששניהם אסורים אחד על השני, ניכר הדבר שאסור לו להיכנס ולא ישכח ויתאה להיכנס באיסור. אבל כשרק אחד מהם אסור, יש לחשוש שמא מתוך שיראה את חברו נכנס, ישכח את הנדר וייכנס. ואפילו לדעת רב לזר בן יעקב שמתיר למודר להיכנס לחצר, קופים אותו למכור את חלקו כדי שלא יקנה בחברו שיכול להעמיד ריחיים ולגדל תרנגולים בחצר, ויבוא גם הוא להעמיד ריחיים ויקשל באיסור נדר. ממשיכה המשנה ואומרת כמו כן לדעת חכמים, אם היה אחד מן השוק, אדם זר שאין לו בעלות על החצר, מודר באחד מהם, מאחד השותפים הנאה, לא ייכנס הזר לחצר, שהרי אם אסרו חכמים את הכניסה לחצר על השותף שיש לו בעלות על החצר, ודאי שהם אוסרים כשהמודר הוא איש זר. אילו רב לזר בן יעקב חולק ואומר, אפילו באופן זה יכול אותו אדם זר לומר לו לשותף שהוא מודר הנאה ממנו, לתוך החלק של חברך אני נכנס, ואיני נכנס לתוך החלק שלך. וממילא, איני נהנה משלך אלא משלו בלבד. ולא רק לשותף שיש לו בעלות על החצר, התיר רב לזר בן יעקב להיכנס לחצר כשהוא מודר הנאה משותפו, כיוון שאם נמנע אותו מלהיכנס לחצר הוא מפסיד את הזכות שיש לו בחצר, ולכן יש מקום להקל ולסמוך על ברירה, אלא אפילו אדם אחר שאינו שותף בחצר, אין השותף יכול לעכב אותו מלהיכנס לחצר. אומר הרשב"א שדווקא אם השותף השני צריך את אותו אדם זר, או שאותו זר צריך את השותף השני. אבל אם אין לו צורך בחצר, לא יתירו לו להיכנס, כיוון שטעמו של רב לזר בן יעקב להתיר את הכניסה לחצר, זה מפני שהחצר הזו אין בה כדי חלוקה. ועל כוחך שני השותפים נשתתפו מתחילה על דעת שלכל אחד מהם תהיה רשות וקניין בחצר בשעה שמשתמש בה. אבל הם לא נשתתפו על דעת שייכנס אדם מן השוק בלא צורך. כעת המשנה מבארת מה דינם של חפצים השייכים למדיר, אלא שהם מוזכרים לאדם אחר. האם מותר המודר ליהנות מהם? אומרת המשנה, המודר הנאה מחברו ויש לו למדיר מרחץ ובית בד שהם מוזכרים לאדם אחר בעיר, דין המודר הוא כך, אם יש לו למדיר למזכיר בהן תפיסת יד, שאופן הסחירות הוא שיש למזכיר זכויות במרחץ ובבית הבד, למרות שמוזכרים לאחרים, אסור המודר להשתמש בהם משום שזה נחשב שהמודר נהנה מהמדיר. אבל אם אין לו למדיר למזכיר תפיסת יד בהן, מותר המודר להשתמש במרחץ ובבית הבד משום שהשתמשותו אינה נחשבת הנאה מן המדיר. כותב הרן בשם הרשב"א שהדין הזה נאמר דווקא באופן שהמדיר הזכיר את המרחץ קודם שנדר, אבל אם הזכירו אחר שנדר, חל איסור על המרחץ ואסור המודר לרחוץ בו, כיוון שהמדיר לא מכר את המרחץ ולא הסתלק ממנו לגמרי. אילו הרתבה חולק וכותב שאף אם נדר ואחר כך הזכיר, מותר המודר ליהנות מהמרחץ. כיוון שההשכרה היא כמחירה, וכשם שהמשנה אומרת שאם מת המדיר או מחרו, מותר המודר ליהנות מהחפץ, כך אם הזכירו המדיר. עכשיו המשנה דנה בנודר מביתו שדהו של אדם מסוים, ואחר כך יצאו מרשותו ואינם שייכים לו הנכסים. האם מותר הנודר ליהנות מהם? אומרת המשנה, האומר לחברו, קונם לביתך שאני נכנס, אסר על עצמו להיכנס לביתו של חברו, ושדך שאני לוקח, או שדך שאסר על עצמו ליהנות משדה חברו אם יקנה אותו, כלומר שקניית השדה היא רק תנאי לאיסור הנאה, ומת בעל הבית או בעל השדה או שמחרו לאחר, ונמצא שהבית והשדה כבר אינם שייכים לו, מותר הנודר להיכנס לבית וליהנות מהשדה אחר שיקנה אותה. משום שלא נדר אלא על ביתך ועל שדך, ועכשיו אין זה ביתו ואין זה שדהו. ודווקא אם מחרו לאחר, אבל אם מחר את הבית לנודר עצמו, אסור הנודר להיכנס לבית. שהרי כך נדר שאם יקנה ממנו את השדה או את הבית תיאסר עליו. אבל אם נדר בלשון אחר ואמר קונם בית זה שאני נכנס או קונם שדה זו שאני לוקח, ולא יזכיר בלשון ידרוש, האיסור הוא על בית ושדה של פלוני, גם אם מת בעל השדה או בעל הבית, או שמחרו לאחר אסור הנודר להיכנס לבית וליהנות מהשדה אחר שיקנה אותה, משום שאסר על עצמו את הבית הזה ושדה זו, בין אם פלוני הוא בעליו ובין אם לא. אבל יש גם חומרה באומר ביתך יותר מאומר בית זה, שאפילו אם נפל הבית ונבנה מחדש, אסור בו הנודר, משום שזה ביתו של המדיר. אבל אם אמר בית זה, אחר שנפל שוב אינו אותו הבית, ומותר להיכנס בו. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף ממהי עמוד ב' וסופה בדף ממוו עמוד א'. המשנה הראשונה פותחת את הפרק החמישי של מסכת נדרים, פרק ששמו השותפין. וראית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. בנדרו פליגי, באופן שכל אחד מהם אסר על עצמו את הנעת חברו, ודאי שנחלקו רבי אלעזר בן יעקב ורבנן האם הם מותרים להיכנס לחצר, אבל באופן שהדירו זה את זה שכל אחד אסר על חברו הנעה מחלקו, מה יהיה הדין? מי אמרינן האם אנו אומרים שרק בנדרו ואסרו על עצמם הוא דה פליגי? בזה נחלקו רבי אלעזר בן יעקב ורבנן, אבל בהדירו זה את זה מודולי, מודים רבנן לרבי אלעזר בן יעקב שמותר לכל אחד מהם להיכנס לחצר, משום שגם רבנן מודים שיש ברירה, ומעיקר הדין יש להתיר להם את הכניסה לחצר, אלא שחכמים כנסו את השותף שאסר עצמו בנדר ואסרו עליו להיכנס לחצר. אבל כאשר הדירו האחר, דהיינו שהדירו איש את חברו, אין לאסור עליהם כניסה לחצר. למה דחיינו סין דמו? כיוון שכל אחד מהם הוא אנוס באיסור הנדר, שהרי לא נדר על עצמו אלא חברו הדירו ואין סיבה לכונסם. הודיל מה או שמה נאמר, אפילו בהדירו זה את זה, פליגי רבנן, החלקו רבנן על רבי אלעזר בן יעקב, והם סוברים שאסור לשותפין להיכנס לחצר, משום שמעיקר הדין אין ברירה. מסביר הרן, לפי צד אחד בספק, אין אנו סוברים כדעת רבינה במסכת בבא קמא דף נ"א עמוד ב' הסובר, שלדעת חכמים אין ברירה, אלא כל מה שאסרו חכמים להיכנס לחצר זה מטעם קנס. והצד השני של הספק, כן סוברים כמו רבינה שפירש שחכמים ורבי אלעזר נחלקו בדין ברירה. אבל המאירי מבאר שהסוגיה שלנו לא חולקת על דברי רבינה, ולעולם טעמם של חכמים שאוסרים להיכנס לחצר זה משום שאין ברירה, אלא שהספק של הגמרא, שמה בהדירו זה את זה שהמודר הנוס, יש להקל עליו ולהתיר לו להיכנס לחצר. רוצה הגמרא להוכיח שהמחלוקת בין רבי אלעזר בן יעקב לחכמים זה גם בהדירו זה את זה. תשמע בו ושמע ראיה מהסיפה של משנתנו שנאמר בה, היה אחד מהם מודר הנאה מחברו, סוברים חכמים שאסור למודר להיכנס לחצר, רבי אלעזר בן יעקב מתיר. ומלשון המשנה מודר, משמע שלא נדר מעצמו אלא חברו הדירו, ואף על פי כן פליגי רבנן, ובכל זאת חולקים חכמים על רבי אלעזר בן יעקב ואוסרים עליו להיכנס לחצר. הנה מוכח שמחלוקתם גם אם לא נדר מעצמו אלא חברו הדירו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ני תשנה במשנה נדור מחברו הנאה, כלומר אין להוכיח מהלשון מודר, כיוון שהלשון הזו מתפרשת גם על הנודר מעצמו. כך מסביר הרן ומבואר מדבריו שהגמרא כשהיא אומרת ני נדור, היא לא משנה את לשון המשנה, אלא מפרשת שהלשון מודר יכול להתפרש גם על הנודר בעצמו. ובאמת המשנה מדברת דווקא בנודר מעצמו ולא כשהדירו חברו. ומוסיפה הגמרא ואומרת שמסתבר לומר שלא נחלקו בהדירו זה את זה. אך אינם ממסתברא, כך גם מסתבר לומר שמשנתנו מדברת דווקא בנודר מעצמו. דקטני שהראשנינו בסיפה, וחופין את הנודר למכור את חלקו. היא אמרת בישלמה, אם תאמר שמדובר באופן דנדר הוא מעצמו. היינו דקטני, מובן וברור, מדוע כופין אותו למכור את חלקו, כיוון שהוא גרם לעצמו את האיסור? אלא היא אמרת, אלא אם תאמר שמדובר דאדרי, שחברו הדירו, יהיה קשה, אמי, מדוע כופין אותו למכור את חלקו? אמין הסניס, אלו המודר הנוס, שהרי הוא לא גרם לעצמו את האיסור ואין לקונסו. אם בכל אופן כתוב במשנה שכופין אותו למכור את חלקו, מסתבר לומר שלא מדובר שהדירו זה את זה, אלא המשנה מדברת דווקא בנודר מעצמו. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף ממדלת. שאלה ראשונה, מפקיר שדה הוא ליום אחד, מה דינו? שאלה שנייה, כיצד העמידו לה את הסיפה כרבנן? הרי לרבנן אין אפשרות לחזור בו מההפקר. שאלה שלישית, כיצד העמיד ריש לקיש את הרישא כרבי יוסי? הרי לרבי יוסי יכול לחזור בו עד שיזכה בו אחר. שאלה רביעית, המפקיר שדה הוא ולאחר ג' ימים חזר בו וזכה בו אחר. מה הדין לרבי יוסי לגבי מעשר? שאלה חמישית, המפקיר כרמו ואחר כך בצרו, מדוע חייב במתנות עניים ופטור ממעשר? והשאלה האחרונה לרבי יוסי, המפקיר כרמו ובצרו סתם, האם חזר בו מההפקר או שזכה מההפקר? אלה הם שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום יום שלישי, חף בתמוז תשע"ה, סיימנו בסייעת הדשמיא, דף מ"ד, ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי כ"א בתמוז תשע"ה, עם דף מ"ה. ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורה איתה, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.